טוב, ברוכים הבאים לפרק 9. אני לא מניעה שהגענו עד הלום.
שי, שרל, בפרק 3 נשבענו שאנחנו נפסיק להיות שוקיסטיות כבר.
אבל אני לא שוקיסטית, אני כאילו זה התרגשות שהיא כזאת מופקת.
די, אני כבר לא יכולה, הספר עוד שנייה נגמר ו...
עוד שנייה נגמר, אבל אני קוראים בו מלא דברים, כן?
כן, לא, לא, קוראים בו מלא, כשאני לא בוכה שהוא נגמר, כי הוא פשוט... כי הספר נגמר ואז אני רוצה להתחיל את החדש, אני כבר כאילו, זה כאילו, לחכות עוד עוד שבוע הזה בשביל עוד פרק, זה כזה...
תדעי לך שאני הכי מחכה לפרק המיוחד שאנחנו מתכננות, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל אנחנו מתכננות פרק מיוחד, פרק סיום מאוד מאוד מרגש, שבו אנחנו נראה את הסרט, ואז נקליט אותו עם אורחת ממש מיוחדת.
ולפני הסרט יהיה חידון, אנחנו נראה מי מאיתנו... בעצם...
זה יהיה לפני?
נראה לי כן, כדי שהסרט לא הזכיר לנו.
אוקיי, בסדר.
כי יש מצב שאני אקרא את כל הספר
יום לפני זה. נראה, יהיה לכם פרק מעניין, קיצר. כן.
בפרק 20! יואו.
אוקיי, רשמתי על עצמי משהו, ואני אחזור עליו הרבה פעמים, כאילו מעכשיו כנראה עד סוף החיים, סתם לא. אז אני כאילו כן יגיד את זה, אוקיי? יש את כל העניין... שבעצם מתחיל פה איזשהו מין משחק כזה בין קטניס לפיטה, כשלנו הקוראים, נראה לי זה כבר די ברור ומוצק, שפיטה בקטע שלה.
אני לא יודעת אם זה 100%, כאילו לכולנו בראש יש את הספק הזה של למה שהוא, אוקיי, בואי, זה כזה, יש פה את ההפרדה הזאת של הוא לא דיבר איתה בחיים שלו, כאילו... סבב, הם שניהם מאוד מאוד ילדים, אנחנו שוכחים לזה כל הזמן, הם כאילו בני 16-15, בני כאן, לא יודעת בין כמה פיטה, הוא באותו גיל שלה, נכון?
נראה לי גדול ממנה,
אולי הוא באותו גיל. הם בני 16, משהו כזה, הם כזה מאוד חסרי ניסיון, כזה, הציפיות שלהם, החיים מאוד שונות, כאילו קטניס מגיע ממקום של כזה, מנטלית, היא לא יכולה לאהוב אף אחד, פיטה מגיע ממקום של, לא ברור איפה הוא חווה אהבה בחיים שלו, כי הוא כל הזמן מספר על זה שההורים שלו לא מסתדרים אחד עם השני. מהצד שלי זה כזה, זה לא כזה ברור, כאילו, אני יכולה להבין למה קטניס כזאת מבולבלת.
אוקיי, אז סבבה, נשים את זה בצד של קטניס כזאת מבולבלת, אבל אני אומרת, עדיין קטניס כל הזמן מזכירה לנו שהיא משחקת אותה.
נכון.
שהיא מנשקת אותו כי צריך לנשק אותו. שהיא מבינה שהיא קיבלה סיר חם כי איימיץ' אומר לה, בואי תלהיטי לנו את העניינים. היא כן מאוד בעניין של המשחק, ואחד השאלות שכאילו מטרידות אותי במלכאות, זה פיטה לא טיפש. לא סתם הייתי עומדת על כמה פיטה חכם וכמה הוא מבין את מה שזורב סביבו, והוא לא בחור טיפש, והיא לא שקרנית כזאת טובה, נגדיר את זה ככה, והיא משקרת, והשאלה שלי היא, במלכאות אני אגיד זה, האם הוא מודע לכמה הוא אונס את קטניס
כזה? זה למה אני שונאת את פיטה. זה למה אני שונאת... אני חושבת שהיינו בפרק שפיטה התוודה שהוא מאוהב בקטניס, אמרתי לך, אני שונאת את פיטה שהוא עשה לה את זה. כי כל זה נבנה לרגע הזה של... תכנס פיטה מפגר, הוא יודע ש... כאילו, הוא לא מפגר.
הוא לא מפגר, הוא חכם מאוד.
הוא חכם מאוד, וכאילו, משום מה הוא מצפה שקטניס, כאילו, תשתף איתו פעולה ואיזשהו מקום היא תאהב אותו, שזה פנטזיה, שאם הוא יצהיר את אהבתו והוא יתגן עליה, וזה, אז אולי משהו יקרה. כי זה כן מרגיש ככה, אני מסכימה איתך, הוא כן מאוד אונס את הסיטואציה הזאת לטובתו.
נכון, אבל מצד שני, הוא לא לגמרי מנותק מהמציאות. בואי נשים את הדברים על השולחן, כן? קטניס כן מספרת שגם לאורך השנים המבטים שלהם התתלבו פעם אחר פעם אחר פעם. ואנחנו כבר בשלב הזה בספר מבינים את זה שפיטה לא כזה מאפן, מבינה אותי, הוא כאילו צ'רמר, הוא מצחיק, הוא נראה טוב, הוא לא כאילו...
ובגלל זה לא הייתה שום סיבה שהוא לא יפנה לקטניס לפני זה, הוא ידע למה הוא לא פנה אליה, הוא יודע על גייל, הוא גם אמר את זה, כאילו, אני חושבת שהוא אמר
את זה,
הוא
יודע את זה,
היא אף פעם לא ראתה אותי לפני זה, כי יש לו תחרות, או כל מיני שטויות כאלה.
הוא יודע את זה, אבל גם איפשהו נראה לי שמשחקי הרעב שמים אותך במקום של כזה, טוב, פאק איט, כאילו, זהו עכשיו או לעולם לא.
זה מה הרגעים האלה שאני רוצה לדעת מה פיטה חושב.
האמת שזה רק תדעי שאני רוצה להראות לך. טוב, אני אראה לך את זה אחרי זה, כי אנחנו לא מגיעות לשם, אבל כשנגיע לשם אני אראה לך את זה ממש במחברת שלי.
הילד צדקה, אני רוצה לקרוא את הספר בנקודת המבט של פיטה.
אוקיי, סבבה, אז בעצם בוא נתחבר חזרה לפרק 20. מה שקורה בעצם זה שהוא לא אוכל כזה, והיא ממש כזה מפגינה מלא חיבה אליו עד שהוא אוכל. והיא בעצם מנסה לשמור על המערה, כי היא מבינה שקר, היא נכנסת איתו לשק שינה, היא מנסה כזה...
אני חושבת שמה שמעניין בכל הסיטואציה הזאת, היא באמת אומרת, היימיץ' משדל אותה לכל הסיטואציה הזאת, יש להם את התקשורת נכון. הרבה מיוחדת הזאת. אני חושבת שמה שמעניין שקטניס אומרת זה שהיא... היא אומרת לעצמה, וואי, אנחנו מתנהגים כמו הוא מתנהג כמו שאבא שלי היה מתנהג לאמא שלי, כאילו זה הזיכרון שלה על איך נאהבים אמורים להתנהג. והיא אומרת ממש, איפה פיטה למד את זה? היא ממש אומרת את זה כזה, איפה פיטה למד את המנהגים האלה? בטח לא מאבא ואמא שלו.
וואי, שזה מטורף, אבל זה לא מטורף, כי באמת, כילד, התפיסה שלך לחיים היא באמת מאוד מאוד פשוטה, ובגלל זה הרבה פעמים אתה יכול לראות דברים בצורה מאוד חדה. אתה ממש, נגיד, יש קטע שהורים הרבה פעמים חושבים שהם מסתירים מהילדים שלהם את הבעיות, שהם כזה, לא יודעת, באים ואומרים להם, תקשיבו, אנחנו מתגרשים, והם מצפים לאיזשהו כזה שוק, אלה מוחלט, וכזה הילדים שלהם מסתכלים ואומרים כזה, טוב, כאילו, ראינו את זה בא, כאילו, זה לא איזה הפתעה גמורה, כי כאילו, ילד כן מבין מה קורה סביבו, הוא כן יודע, גם תמיד צוחקים על זה שילדים הרבה פעמים מספרים מה שקורה אצלם בבית, את הסודות הכי כמוסים. אז זה בדיוק זה, שכן הם רואים מאוד מאוד טוב.
כן. ואיפשהו בכל הבלגן הזה, קטניס כן רוצה קצת את החום והאהבה, היא אומרת כזה שנים, כאילו זה נכון. לטופים ונגיעות שהיא לא מרגישה בבית, לא מאימא שלה, לא מפרים, היא תמיד זאתי שמעניקה לאחרים ונורא סגורה בתוך עצמה, ואיזשהו מקום היא אומרת, זה נעים לי, כי הרגשות שלה מתחילים להתערבב בראש עם פיטה, למרות שגייל תמיד, תמיד. כל פעם שהיא כזה חושבת מחשבות על רגשות עם פיטה, פתאום משנייה אחרי זה, אבל גייל.
נכון, זה לא רק אבל גייל, זה ממש נורא, היא כזה אומרת...
מה גייל יחשוב על זה?
גם מה גייל יחשוב על זה, וגם היא אומרת, גייל הרבה יותר טוב.
היא אומרת את זה כל הזמן.
כן, היא כאילו, זה לא השוואה כזאת של כזה, אבל פיטה טוב בזה. לא, גייל ממש טוב בהכל. כאילו, הוא הרבה יותר אמיץ, הרבה יותר חכם, הרבה יותר יפה. גייל.
אבל אני חושבת שככל שעכשיו זה באמת מתפתח מבחינת רגשות, מתישהו זה מתחיל כזה, הם מתחילים להיות יותר שווים.
גם חשבתי על זה שזה מטורף, שתכלס התפיסה שלנו כלפי גייל, היא נטו מה קטניס חושבת עליו, כי אנחנו לא מכירים אותו בכלל. אין בכלל פרקים על איתו, כאילו, הוא בהתחלה, ובסדר, אין כלום ממנו, אין כמעט כלום ממנו, כל התפיסה שלנו ממנו היא מהעיניים שלה, והיא מציירת אותו כמושלם.
סופרמן.
כן, וזהו, כאילו.
כן.
ובאמת המצב של פיטה ממש ממש גרוע, והיא מבינה שזה כזה עניין של כמה ימים עד שהוא ימות, כאילו, כי יש לו הרעלת דם. ואז יש הודעה שזה מצחיק, כי מצד אחד אני אומרת, זה עונה ממש טובה.
עוד
כי
לא, קורה בו מלא דברים.
מה?
מספרת לו את הסיפור על העז.
נכון.
שזה סיפור ממש, 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 ממש מתוק, כי היא מתחילה, אז פיטה מרגיש ממש רע, והיא מנסה להשיח את דעתו, והוא מבקש שתספר לו סיפור. קטניס כזה, איזה סיפור אני אספר לו? אני לא יכולה לספר לו שום דבר על הצייד שלי, כאילו, מה אני יכולה לספר לו שהוא חוקי? אז היא אומרת, טוב, אני אספר את הסיפור, אז היא מספרת לנו, באמת, זה שני עמודים סיפור שלם שהיא לא מספרת לפיטה.
נכון.
שזה כאילו מדהים.
איך היא עושה את זה גם של להיות כל כך, את יודעת, לספר משהו כזה בכלילות, כאילו אני מספרת לך משהו, ועדיין כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, כי כמעט שום דבר על מה שבאמת קרה בסיפור היא לא יכולה לספר.
אז היא מספרת על איך היא צד האייל או צבי או חיה גדולה, ואיך הם כאילו פעם עשו את הטעות שהם היו ילדים, והם קיצר... קנתה עז לפרים בסוף, וזה הייתה עז חולה.
כן, יש שם המון כזה זה, אבל הנקודה היא שבסוף פרים הייתה מאוד מושרת, למרות שאנחנו, ברור לנו שהסיפור הוא כזה וואו, גם כי פשוט גייל ממש עזר לה במלא דברים.
כן. והיא לגמרי הוציאה החוצה את כל החלק הלא חוקי, כי גם באיזשהו מקום אני חייבת לשמור על האנשים בבית, על האנשים שיש לי עסקים איתם.
וגם אני חייבת להציג איזשהו מצג שווא לקפיטון. כן.
וזהו, ואז הם מוזמנים למשתה.
ואז באמת, אז העניין הוא שבאמת יש את ההודעה הזאת, שיהיה משתה, וכל אחד יהיה לו כזה מין סק שרשום עליו, שרשום את המספר מחוז, וזה הדבר שהם הכי צריכים במשחק. ואני, בראש שלי אמרתי לעצמי, למה זה עונה די מוצלחת? למה הם משתתפים כל כך הרבה? אבל הבנתי שפשוט, זה לא רק, העונה מוצלחת כנראה, כן? אבל הסיפור שלהם הוא כל כך מיוחד, והוא לא קרה 75 שנה.
74.
74, בסדר? 74 שנה, שהם משנים באמת את כל כללי המשחק כדי שהדבר הזה יקרה. כאילו, הם עושים הכל כדי שהדבר הזה יקרה. הם ממש נוגעים בכל החוטים, מה שנקרא.
אז זה גם משהו מהדברים שאנחנו חווים את המשחק ומה קרה בשנים קודמות רק דרך קטניס. היא כן אומרת שכל שנה יש משתה, גם היא אמרה את זה, למה שאני, גם שחשבה שתהיה את ההזמנה עוד קודם, היא אמרה, למה שאני אלך לריב על פיסת לחם? היא אומרת שיש משתים ששנים מסוימות יש מלא אוכל, ויש שנים שכאילו שמים להם קרקרים מאפנים, שזה כזה הכי מאפן שיש. אז כן יש וריאציות, כן רוצים ליצור עניין, וכן המשתה נועד להבטיח שכולם יבואו. אז הם הבטיחו שבסקים האלה, איכשהו, לא יודעת מה הם עשו לשאר המתמודדים, אנחנו לא יודעים מה יש בסקים האחרים. או מי יבוא, או מי צריך מה, אבל אנחנו כן יודעים שכל אחד, הם מדגישים את זה. חייב, כי יש משהו שהוא ממש 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 צריך, ושהוא לא יכול לחיות בלעדיו.
כן.
כן, ואז פיטה כזה עושה קטע שלם של, לא, קטניס, אל תלכי בשבילי, את לא צריכה למות בשבילי, תשאירי אותי פה, אני אשרוד, בלה בלה.
אבל לא נכון, את אומרת את זה ככה, וזה לא נכון, זה היה אמיתי. הוא באמת החליט בתחילת המשחק.
אבל כמו שאת אומרת, הוא לא מפגר. כאילו, זה לא שהוא ישאיר פה את קטניס, וקטניס תשב, תסתכל עליו מת, והיא תהיה כזה, טוב, אני מעדיפה שאתה תמות מאשר אני. הם שני אנשים כאלה, הם מעדיפים שהשני ימות משביל אחד מהשני.
לא נכון, היא לא כזאת, בדיוק. היא כאילו, היא כן מעדיפה לחיות על פניו. היא אומרת את זה לאורך המשחק.
היא בחיים לא הייתה נשארת במערה הזאת, בשביל לא לנסות לקחת את התרופה.
נכון, אבל
אני מסכימה איתה, אם היה מצב של כזה, זה היא מולו, לבד, כנראה שכאילו, או סיטואציה כאילו קצת יותר שונה, אני מסכימה איתך. אבל הם שניהם מאוד, היא מאוד בן אדם שחייב לאנשים, והוא מאוד אוהב אותה, אז זה כזה, אולי שתי כוחות שונים עובדים פה, אבל כאילו זה כזה מאוד, מה חשבת שיקרה פיתה? כאילו, זה לא עובד ככה.
לא נכון, אני אגיד לך למה אני לא כל כך מסכימה עם זה, כי תקשיבי, יש קטע שהיא כל הזמן אומרת, אם אני אחזור למחוז בלעדיו, כולם ישנאו אותי.
נכון.
זה לא נכון. זה משהו שהיא מתרצת לעצמה.
היא הייתה מסונת את עצמה.
היא הייתה סונת את עצמה, אבל בואי, רוב האנשים שהיו צופים בזה, הרוב, לפי דעתי המוחלט, ה-80% אפילו, אוקיי? היו אומרים לעצמם, וואלה, זה באמת מפחיד ללכת למשתה, יש לה סיכוי לנצח, הוא כאילו באמת על ערס דווי, היא עשתה את ה-120% שלה לעזור לו, היא כאילו כבר עשתה באמת כל מה שהיא יכולה כדי לעזור לו, ואני לא חושבת שישפטו אותה כזה קשה אם היא לא תלך.
גם אני יודעת את זה, גם אני ואת יודעת את זה, היימיץ' יודע את זה, ומארגני המשחק יודעים את זה, שכן מסתלך למשתה.
נכון, אבל אני עדיין אומרת שזה בראש שלה שנגיד ישנאו אותה. אני חושבת שהיא ממש כל הזמן אומרת את זה, והיא כאילו נותנת לנו הרגשה שהיא מאמינה בזה, אבל שזה בראש שלה. אני לא חושבת שבאמת אם היא לא הייתה הולכת למשתה, היו שונאים אותה.
כן. ואז, הפלא ופלא, היימיץ' שולח לקטניס תרופה כזאת, סירופ שינה, איך הם קוראים? כן, סירופ שינה, והיא בעצם מרמה את פיטה לשתות את זה, היא עושה לו מין כזה מחית של גרגירי יער או משהו כזה, שהיא להחביא את הטעם המתוק של הסירופ, היא אומרת, כל אחד במחוז 12 מכיר את הטעם של הסירופ הזה, אז היא חייבת להחביא את הטעם של זה, והיא ממש כזה מכריחה אותו לאכול, כי הוא חייב להתנהג יפה, כי הוא הבטיח לה שהוא התנהג יפה בזמן, אם היא נשארת במערה. ואז בעצם הוא נרדם.
עכשיו יש שם איזה קטע, ואני לא הכי זוכרת אותו, אבל כאילו הפרק מתחיל בזה שהיא מספרת באמת הסיפור על העז, ואז היא אומרת איזה כמה דברים, והוא כאילו צוחק עליה ואומר לה, את שקרנית כזאת גרועה, שאני יודע שזה לא באמת מה שקרה כזה. ואז יש את הקטע באמת שהיא מבינה שהיא צריכה להרדים אותו, ואז היא בעצם נותנת לו את המרק, והוא אוכל אותו, ואז הוא מבין שמשהו מוזר קורה, ואז היא אומרת לו כזה, אני לא כזאת שקרנית גרועה אחרי הכל, אה? כזה.
ואז היא אומרת לעצמה, אוף, הוא לא שמע את זה, לפחות הקהל בבית שמע. היא ממש אומרת את זה, שזה מצחיק.
אבל ממש אהבתי את זה שכזה, מדברים על זה שקטניס גם היא לומדת, היא כזה, לא הייתה שקרנית טובה בהתחלה, והיא למדה איך לשקר, היא ציפתה, היא לקחה עוד שכבות לשקר שלה, כדי שהוא יהיה מאוד מוצלח.
אז היא קמה בבוקר בעצם ממש אמרו להם שזה בזריחה בעצם
נכון, יש את כל העניין הזה
ליד קרן השפע.
אנחנו גם עוברות לפרק 21.
נכון, עברנו לפרק 21. אין, פני שואל הזאת, תקשיבי,
דמות נהדרת, רק שתדעי שזו דמות שלא זכרתי לא, לא כזה זכרתי אותה, זכרתי כאילו, אבל לא ממש, והיא ממש טובה לפי דעתי.
זה באמת שאנחנו לא יודעים עליה כלום, אנחנו לא יודעים עליה כלום.
אני אגב חושבת עוד הפעם, שזה העניין הזה, שזה כאילו ספר ילדים בסופו של דבר, והיא לא רוצה שיהיה יותר מדי כבר כאב, כי יש המון כאב בספר.
לא, ברור לי, דיברנו על זה, אני חושבת גם פעם קודם שדיברנו על פני שואל, דיברנו על זה כי זה גם נורא אנימציה כזה, אתה מדמיין שואל בראש, כאילו זה גם מאוד קרקטריסטיק שלה, זה היה כאילו, זה האופי שלה, היא פשוט נורא מתגנבת,
ארמומית,
בדיוק. אבל עדיין, היא באמת כזה, בתור בן אדם בוגר היום, אני כזה, היא פשוט באמת חכמה, היא מתחבאת בקרן השפע, היא כאילו...
גם קטניס קוזמה מציינת שהיא יותר קטנה ממנה, זאת אומרת שהיא פיצית, היא כאילו...
כן, שהיא ממש זריזה, היא ממש ארמומית, ושוב פעם מערימה על כולם, בעצם קטניס הלכה בבוקר, לא קרה שום דבר מעניין בדרך שלה.
לא, היא מנסה להסוות כזה, רואים כן. שיש דבר אחד בחיים האלה שפיתה יותר טוב ממנה, שזה הסוואה, כי היא לא מצליחה כל כך להסוות את המערה, אבל... לא, היא מסווה אותה כזה, אבל...
היא אומרת, אם בני אדם, אם מישהו יחפה, חיות לא ישימו כן. לב, אבל בני אדם יוכלו לשים לב. אבל היא אומרת, כולם בדרך למשתה גם ככה, אני חייבת לעשות את זה עכשיו או אף פעם.
והיא גם כל הזמן מנסה לחשוב מה יקרה לפיתה, אם היא בעצם תמות, והיא מנסה כזה לחשוב על כל מיני דברים להשאיר לו כזה.
כן. בעצם פתאום צצה מהשולחן של המשתה, ופני שואל...
רגע, רגע, את מה? ממש מתקדמת קדימה.
לא קרה כלום.
קורה, קורה.
מה קורה?
יש קטע שהיא בדרך... כל הלילה הזה, אז היא כאילו חושבת מה יקרה, מה זה, מה פה, מה שמה, עם המשתה. ואז גם יש קטע שהיא ממש אומרת שהלימודים מתבטלים, כי הם כבר בשלב כל כך כאילו סופי של, של משחקי הרעב, שהם ממש מבטלים את הלימודים במחוז 12, כדי שכולם ישבו ויראו את המשחק. ואז התחלתי לחשוב למה הם עושים את זה. כאילו, מה הרעיון, כאילו... שהם רוצים שכולם יראו את זה. ופשוט הבנתי שהקפיטול היא ממש סוג שמסווה אותו כמו לאינקוויזיציה, כאילו שהם שולטים בפחד באנשים. כל העניין של המשחק הזה זה פחד. זה להראות, זה שטיפת מוח כאילו של התודעה. שכאילו הפחד הזה הוא נבנה לאט לאט. היא מדברת הרבה על כמה המשחקים האלה מפחידים וכאילו... כמה השליטה שם היא לא רק פיזית, היא שליטה בתודעה ממש.
כן, אני לא זוכרת באיזה פרק, אם זה הפרק הזה, אז אני זוכרת לציין שלמשפחות יש אפשרות לצפות בבתים שלהם, או לצפות ב...
גם, תחשבי שגם, חשבתי על זה שנגיד יותר מזה, גם בסוף שהם רואים את הכל, כאילו כולם יושבים בבית ורואים את זה, למה אני אומרת ששולטים בתודעה? כי בסוף... יש את כל העניין הזה שאנחנו מדברים עליו גם היום, נכון? שיש לך את התקשורת שהיא יכולה לערוך כל דבר איך שהיא רוצה ולהראות אותו, ובגלל שהיא יכולה להגיע למלא מלא אנשים, היא יכולה לספר לך סיפור אחד, ומישהו אחד יכול לספר לך סיפור אחר. אז יש את כל העניין הזה שכאילו מפחדים שהתקשורת הם כאלה רמאים, ויש את כל האנדרדוגים שאומרים, לא, זאת האמת, וזאת האמת, וזאת האמת. ופה הקפיטול שולט בכל רשתות התקשורת, הוא שולט בתודעה של כולם, בכל מה שכולם יודעים. הוא עורך את משחקי הרעב ככה שהם נראים בדיוק כמו שהוא רוצה, הם ממש מסדרים הכל ככה, שהכל ייראה בדיוק איך שהם רוצים. וקצת חשבתי על זה שזה כמו הרשתות החברתיות, וכמו כל הדברים היום, שהם ממש מהנדסים לך את התודעה, שאתה כל הזמן בטוח שאתה רואה נגיד מה שבאמת קורה. כל הזמן מאכילים אותך במין מידע שקרי. וחשבתי על זה כמה זה חכם, שהקפיטול מייצג את זה, וכמה זה בא לחיים האמיתיים שלנו. שבאמת, תחשבי כמה שליטה אתה יכול להשיג, אפילו עזבי את זה שהמשחקים הם באמת מרחץ דמים, אני לא אומרת שלא, אבל הם רוצים יותר מרצח להשיג פחד, זה מה שהמשחקים באו בשבילם, וכשאני קוראת שהם ממש הם מפסיקים את הלימודים, כדי שאנשים ישבו והם ישלטו בתודעה שלהם, ישבו מול מערכת תקשורת שתאכיל אותם גם שקרים, גם דברים לא אמיתיים, גם סילוף של המידע האמיתי, זה מטורף כאילו.
זה מטורף, ולא סתם הייתה את התביעה המפורסמת שם מול פייסבוק ומרק צוקרברג, על מי יכול לפרסם מה, ושיש, כאילו, אין רגולציה סביב הדברים האלה ברשתות חברתיות היום. כי אנחנו מקבלים מידע מאוד מכוון, נקבל דעות מאוד מסוימות בפוליטיקה, או בהרבה דברים, אפילו לא חייב להיות פוליטיקה, זה יכול להיות כאילו בדברים הרבה יותר פשוטים, אבל... כל מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות היום הוא מאוד מנותב לכיוונים מסוימים.
היא ממש יש קטע גם כשהיא שהיא ממש כל הזמן מפחדת מה הקפיטול יקרין, לא יקרין, מה הוא יראה, מה הוא לא יראה, כי היא יודעת שהדברים האלה ערוכים בצורה מאוד סיסטמטית.
כן, אבל תשכחי שהיא וגייל גם מדברים על זה כל הזמן.
נכון, נכון. היא עוד יחסית כאילו מודעת.
כן. היא יחסית מאוד מודעת. כן, את רוצה להקריא משהו.
נכון. אני אקריא. אוקיי, אז באמת זה לפני שהיא יוצאת, והיא אומרת, מצב הרוח ודאי מרומם במחוז 12. רק לעתים נדירות יש לנו במי לתמוך בשלב מתקדם כל כך של המשחק. האנשים ודאי נרגשים, בעיקר עכשיו, כשפיטה ואני יחד, כשאני עוצמת עיניים, אני יכולה לדמיין אותם צועקים אל המסכים, קוראים קריאות עידוד. אני יכולה לראות את פניהם, סי, שומן ומאג' ואפילו אוכפי השקט שקונים ממני בשר וכולם מעודדים אותנו. וגייל, אני מכירה אותו, הוא לא יצעק ויודד, אבל הוא צופה בכל רגע, בכל התפתחות ומאחל שאחזור הביתה. אני טועה אם הוא מקווה שגם פיטה ישרוד. גייל הוא לא חבר, הוא לא החבר שלי, החיים היה רוצה להיות, לו הייתי פותחת את הדלת הזאת, הוא דיבר על האפשרות שנברח יחד. האם הניע אותו שיקול מעשי בלבד של סיכויי הישרדות שלנו, הרחק מהמחוז, או שמשהו מעבר לזה? אני טועה מה הוא חושב על כל הנשיקות הללו. זה מטורף. תקשיבי, זה קטע שקראתי כמה פעמים ממש, כי אמרתי לעצמי, איזה מטורף זה שאתה מאוהב במישהו אחד, אתה מתנהג כלפי המצלמות, כלפי משהו אחר, ויש בך כל הזמן חרטה, שתכלס, למה הוא לא פה? למה זה פיטה? למה זה לא גייל? היא תומנת לנו את המחשבה הזאת כל הזמן. לא סתם כולנו הגענו למצב, כאילו היא מייצרת משולש כל כך טוב, כי היא נותנת לך כל הזמן את מה שקטניס מרגישה, והיא ממש שמה לך, תומנת לך בראש את המחשבה הזאת של למה פיטה נבחר? למה לא גייל?
לי אין את המחשבה הזאת ללמה גייל לא נבחר. אני חושבת שמה שעושה את הסיפור הזה כל כך טוב, זה שגייל לא נבחר ופיטה הייתה שם. אני חושבת שזה כזה, כמו שאת אומרת, אנחנו לא מכירים את גייל, אנחנו מכירים את גייל רק מהסיפורים של קטניס. זה מייצר אינטריגה מאוד מעניינת.
זה באמת מייצר אינטריגה מעניינת, וגם מעבר לזה, אמרתי, היא אומרת לנו את כל המשפטים, את כל המונולוג הזה עם עצמה, למה היא אומרת את זו? האם אחד החששות שלה, זה האם למרות מה שהיא עשתה לעיני המסכים עם פיטה, האם עדיין יש סיכוי? האם גייל עדיין מחכה? אני
חושבת שזו החרטה של לא לדעת, נכון? כי היא אומרת, למה, כי יש בה איזה משהו שאומר, אולי אני צריכה להיות עם פיטה, אולי כאילו גייל אף פעם לא הרגיש כלפיי כלום וזה הכל היה הדמיון שלי, אולי אני פשוט צריכה כן להיות עם פיטה, פיטה ממש רוצה אותי, ויש לה בראש של כזה, מה האם? למה גייל היה נחמד עליי כל השנים האלה? למה חיכיתי עד הרגע של המוות שלי? כי מה זה דעת כזה, כזה הרגעים האחרונים שלכם שלך שיגיד, להתחרט על דברים של לא עשית ולא גילית אותם. זה איך שאני כאילו תופסת את המחשבות של קטניס.
אני, נכון, וגם מעבר לזה אני גם חושבת שיש את הקטע הרי שבהתחלה היא כזה, אנחנו לא חברים, הוא לא בקטע שלי, כולם רוצות אותו, כזה, היא כן מאוד כזה, זה לא, ולא קורה כלום בעצם. אין התקדמות במערכת יחסים שלה ושל גייל. היא נחתכת, היא נקטעת, היא יוצאת למשחקים, ואין איזשהו, את יודעת, הוא אפילו לא מספיק להגיד לה את המילים האחרונות שהוא רוצה להגיד לה בסוף, לפני שהיא יוצאת.
וואי, אם הוא אומר לה את זה.
ועדיין אנחנו רואים שהמערכת יחסים שלהם מתקדמת, למרות שאין באמת התקדמות פיזית שלה. בראש שלה, בעצם מה שקורה זה שכשאתה נדחק לפינה כנראה, כמו שאת אומרת, אתה בסוף של החיים שלך, אתה מבין מה אתה באמת רוצה, ופה זה כבר ברור בשבילה, היא אומרת, הוא רצה שנברח באחד. למה הוא רצה שנברח באחד? רק בגלל שאני כאילו מוצלחת, רק בגלל שאני טובה, רק בגלל שאני מעשית רוצה, הוא רצה אותי. פתאום מתחילה פה באמת שאלה אמיתית של כנראה שלא רק מעשית.
אני חושבת שיש פה גם עוד אספקט, סתם מצחיק, חשבתי על זה עכשיו, של קורא לך בראש לפעמים שאת שואלת שאלות, שאת אומרת, וואי, אני כאילו אגיד ככה וככה למישהו, ואת יודעת איך הוא יענה? יש לזה בראש, אני יודעת שאם גל היה פה, אז היינו עושים ככה וככה, והוא היה צוחק איתי על ככה וככה, אתה מבינה, זה כזה מין כזה.
כן.
גם אישוש עצמי של עצמה, של מה שהיא עושה, זה כמו שנותן את עצמה הוראות. קטניס, את צריכה עכשיו לאכול. זה כזה, היא אומרת, אם גל היה פה, היינו עושים ככה וככה. שזה מין כזה, התחילת יצירת האמון שלה בפיטה, כי גל לא פה. והיא צריכה לעשות דברים שהיא הייתה עושה עם גל, עם פיטה.
נכון. גם אני באמת חושבת שאנחנו ממש, היא בעצמה מגיעה ממש לרכשי ליבה.
כן, לא, היא... זה הקו, זה הקו, כאילו, גם עכשיו, גם בפרקים הקרובים, זה הקו, זה כזה, כמו שאמרתי, בהתחלה זה כזה, קודם כל גייל ואז פיטה, עכשיו זה פיטה ומיד כזה מתחלף וגייל, וזה כזה, עכשיו מתחיל המשולש האהבה, מה שנקרא, האמיתי לדעתי.
כן, אני רוצה להגיד שגם יש קטע שהיא כבר יוצאת ליער באמת, אל המשתה, והיא לא שומעת באודן שמאל, היא אומרת לנו, אין, הלכה לי האוזן, זה גמור. ואז בעצם היא אומרת, אוקיי, זה לא כזה נורא, כי כשאני אנצח, אני פשוט יתקן את האוזן. שזה מטורף, זה כבר מראה כמה קטניס ממש מאמינה בעצמה, ממש כבר חושבת קדימה. יש קטע שבאמת היא מגיעה לשם, והיא מחכה בעצם שהמשתה יתחיל, ויש שם קטע שממש היא מספרת שכשעולה השולחן, יש מפה צחורה ולבנה על השולחן, ואמרתי לעצמי, איזה מטורף זה, זה לא סתם, הקפיטול רוצה לראות דם, הוא רוצה שלא רק הדם, שהדם יהיה מפחיד, שיש פריץ של דם והוא יחתים את המפה הלבנה. המשחק פה בתודעה הוא משחק רציני. אני חושבת שצריך ממש לשים דגש כמה משחקי הרעב, הם באו להפחיד אותנו, זה המטרה. המטרה היא להשריש פחד, שאף אחד לא יעשה שום דבר שאסור לו. מעבר לאוכפי השקט, מעבר לזה, משחקי הרעב חייבים שכולם יראו אותם, חייבים שכולם יראו את העריכה הסיסטמטית שהם עושים, את השטיפת מוח הזאת. זה הרבה יותר חזק באמת מהרבה דברים אחרים. הם לא סתם משקיעים בדבר הזה כל כך הרבה. יש שם מישהו מאוד חכם שחשב על זה, מה שנקרא. אני כל הזמן אומרת שהקפיטול הם מייצגים לנו אנשים מאוד חכמים, מאוד מתקדמים, הטכנולוגיות הכי חזקות, לא רק הטכנולוגיות, גם השיווק הכי טוב.
אתה לא שורד 74 שנה בלי מרד, בלי להפחיד אנשים.
נכון.
כי זה בעצם דיקטטורה לכל דבר.
נכון, זה דיקטטורה, אבל מאוד מאוד מתקדמת. היא, אני חושבת שבסופו של דבר, הרי הרבה פעמים שאת קוראת על מלחמות, אז בעצם יש את המלכים ששולטים נגיד בעניים. ואז את אומרת, אבל הם מלא מלא עניים, איך הם לא כאילו מתקוממים כלפי הקומץ?
צריך להיות צפון קוריאה.
נכון, אז אני אומרת, זה עוד הפעם, זה מראה לך איך קומץ שולט בכולם, אבל הוא שולט בהם בצורה מאוד טכנולוגית, וזה מאוד מעניין, ואני חושבת שגם זה מאוד היום, זה ממש ממש עכשווי. גם בנו הרבה פעמים שולטים על ידי התקשורת, זה מטורף. זה פשוט מטורף, והיא מצליחה להעביר את זה בצורה כזאת עקיפה במלכאות, ועדיין כל כך ישירה.
כן. לא, זה ספר מדהים, אין לנו מה להגיד. באמת כל פרט קטן שם, ונוכל להתעכב על הרבה פרטים בספר הזה.
נכון.
זה כזה, כל דבר קטן הוא מיועד, והוא ברור, כאילו...
היא חושבת ממש על כל דבר, ואני חושבת שהיא חושבת גם ממש לעומק על כל דבר. ובעצם איך שזה ממשיך, זה שבאמת עולה השולחן הזה, ואז פני שועל מתחבט ממש בתוך קרן השפע, כמה גונב את השק שלה ובורחת לפני שאנשים צריכים למצמץ בכלל. ויש שם קטע שקטניס אומרת, וואי, היא כזאת חכמה, איך אני בעצמי לא חשבתי לעשות את זה. היא כאילו סוג של שונאת אותה ואוהבת אותה, ואמרתי, וואו,
שזה כבר פעם שנייה.
שזה כבר פעם שנייה, שהיא אומרת, מי שצריך באמת לפחד ממנו זה היא, זה פני שועל, היא כאילו ממש חזקה. אני חושבת שיש פה קטע מאוד מאוד חזק של העצמה נשית, שהיא הצליחה להעביר לנו במין יריעת כבוד כלפי מישהו שהוא יותר חכם, יותר ערמומי ממך.
מצד שני, גם פני שועל מאוד העריכה את זה שקטניס פוצצה.
נכון,
שהיא צחקה. פני שועל צחקה והבינה שסוף סוף יש הסיכוי, אולי לא הייתה בטוחה ב-100% הזאת קטניס, אנחנו לא יודעים את זה.
זה לא משנה. היא מבינה מאוד את המשחק. היא מבינה גם לה שיש סיכוי, למרות שהיא קטנה וצנומה. יש לך פה שתי בנות, יש פה הרבה בנות שמתמודדות, נגיד את זה ככה, שהן דווקא לא חזקות, כאילו לא הכי חזקות, ועדיין הן נותנות פייט רציני. ומאוד אהבתי את זה.
עוד משהו שהיא אמרה שנורא חכם, היא אומרת, גם אף אחד לא ירדוף אחריה. היא אומרת, היא לקחה את התיק שלה וברחה, והיא אומרת, כולנו צריכים את התיקים שלנו. היא אומרת, היא בחיים לא הייתה לוקחת תיק של מחוז אחר, כי מישהו היה רודף אחריה. היא פשוט אומרת, היא לקחה את הדברים שלה וברחה, ועכשיו כולנו תקועים במין כזה 3-3, 3-4, 4-4, לא בטוח.
פשוט כולנו גם, היא אומרת שהם כולם גם מבינים איזה חכמה היא יצאה, ומבואסים בתוך עצמם, כאילו. ואז בעצם קטניס, אחרי שהיא בורחת, היא אומרת, טוב, אין מה לעשות, זה הזמן שלי, אני צריכה לצאת, ואני צריכה לקחת את התרמיל, ושיהיה לי בהצלחה. היא אומרת שגם שלה הוא הכי קטן, והיא יכולה רק לשים אותו על מפרק היד ולהמשיך. ואז באמת יש פה קצת קטע של אקשן, שבאמת היא, אין לה הרבה חצים, והיא משתמשת בחצים שיש לה כדי להדוף את...
את את הסכינים של קלוב זורקת עליה, כן. היא יורדת ממחוז 2.
והיא מצליחה לפצוע אותה די קשה, כאילו פותחת לתה גבה.
מה זה בעצם... פותחת אותה? היא עולה עליה והיא כאילו די מביסה את קטניס. כאילו...
כן, היא מביסה אותה לגמרי. ואז יש שם...
היא מרתקת אותה לקרקע, לקטניס אין מה לעשות. קלוב ממש ג'ט מאיימת עליה, אומרת, אני אחתוך לך את הפרצוף, אני ממש כזה לוקחת את הזמן בהתעללות שלה.
נכון, היא רוצה להתעלל בקטניס ממש, זה גם מראה כמה היא מקנה בה. יש שם קטע מאוד של קנאה, של אני יש אז, כאילו ייקח סכין וירוס לך את השפתיים, ירוס לך את הפנים, זה מראה שקטניס היא כן בחורה מרשימה, יש פה איזושהי קנאה, כי הוא שגם כלוב לא מעף למה שקרה, גם יפה וזה, ועדיין היא כזה מאוד, מאוד, מאוד רוצה כזה להשחית אותה, היא גם... יש שם קטע שגם חשבתי על זה שבגלל שקלוב היא קרייריסטית והיא כן מייצגת איפשהו את הקפיטול, עוד הפעם זה בא להדגיש לנו שהפחד הוא מה שחשוב, היא רוצה להתעלל בה לפני המוות, היא יודעת שכנראה זה גם איכשהו רוכש את אהדת הקהל, שזה נראה לי אבסורד, אבל אני חושבת שזה למה היא עושה את זה, כי גם קטניס עסוקה כל הזמן בלהשיג את אהדת הקהל, ולכן אני חושבת שגם קלוב שהיא... מישהי שהיא קרייריסטית, ובעצם כל החיים התאמנה לזה, היא גם עושה את זה בשביל אהדת הקהל.
אני חושבת שמה שמעניין עוד זה שקייטו לא מצטרף אליה.
נכון.
הוא מתחבא איפשהו ביער. אנחנו גם לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים מה הם היו צריכים בתיק שלהם.
נכון, אבל אנחנו כן מבינים שאם הוא לא יצטרף אליה...
נכון, שקרה לו משהו.
שקרה לו משהו.
כאילו, כי אנחנו גם כן שומעים אותו צועק מרחוק, והוא לא מתקרב, הוא כאילו... קודם אומרת, אני ארוג אותך, אני אראות, כי אין שום סיכוי שקייטו הולך להגיע, אבל לא ברור לנו למה, לא ברור לנו, הוא פצוע,
לא
הוא
גם, פצוע. גם קלוב ממש מספרת שהוא נתן לה את זה, הוא כאילו אמר לה, את תארגי אותה, תעשי את זה כמו שצריך, והיא אומרת, אני לא, אני אעמוד באמות מידה שהוא רצה. וגם עכשיו הם צוות כבר.
כן, בדיוק, הם צוות, זה מה שמעניין, שאנחנו לא יודעים מה קרה להם, הם כן, הם אמרו את זה שלפני המשתה, יש משהו שכל אחד מכם חייב בשביל לשרוד, וזה כזה ממש מעניין מה יש בתיק שלהם.
נכון, זה הדרך של סוזן באמת תמיד לעניין אותנו, תמיד לחשוב מעבר.
אבל לא, אתם לא תדעו. אז בעצם היא מאיימת עליה שהיא תהרוג אותה כמו שהיא הרגה, כמו שהם הרגו את רו.
נכון.
שזה הנקודת מפנה פה בקרב. שבעצם פתאום קטניס היא ממש מאיימת עליה, שאני ארוס לך את הפרצוף, אני ארוג אותך כמו שהרגנו את הילדה המסכנה הזאת, רו, ככה
קוראים. נכון, יש פה הרבה גם, היא גם צוחקת עליה על פיטה, את לא תראי פיטה בחיים, וזה, קטניס מנסה עוד לתעתע עצמה, לצוק לפיטה, וזה לא עובד לה.
כן, ואז טרש מגיע מקום כמו, הוא שומע אותה מדברת על רו, על איך היא הרגה אותה, איך היא התעללה בה לפני המוות, שכלוב לא הייתה שם בכלל, כאילו אפילו, אבל רק המיועד למחוז אחד היה שם.
נכון, לא, אני התכוונתי, נכון, היא לא הייתה שם, ובאמת זה מאוד מוזר שהיא יודעת שלקטניס היה כל כך אכפת מרו, כאילו יש כאן איזה קטע שהוא לא כזה ברור, איך היא ידעה שזה נקודת תרופה אצל...
יכול להיות שהם תפסו את רו ברשת ואז הם הלכו לחפש אותה, אני לא יודעת, יש שם איזה משהו.
בדיוק, יש פה איזה פער שאמרתי, איך היא בכלל יודעת, איך היא נוגעת, הרי היא נוגעת ל... לקטניס בכל הרגעים הקשים. עכשיו, פיטה, בסדר, כולם יודעים.
יכול להיות שראו אותם ביחד מתישהו, והיא סתם מנסה לשחק להם המוח. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם. דעתי זה מאוד משחק מוח. יכול להיות שהם, כי היא לא ידעה הכל, ואת אומרת, כמו שאת אומרת, זה כזה ליצור שואו, זה ליצור הצגה, זה כזה לתעתע בקטניס, זה להתעלל בה עד השנייה האחרונה.
זה כנראה, אני חשבתי שאולי הם פשוט ישבו וחשבו מי פוצץ להם את זה, ומי הדליק את המדורות, ובסוף הם עשו אחד ועוד אחד, מה שגם מי הרג אותו, הוא גם כאילו בסוף הבינו איכשהו חיברו את הזה, והבינו שרו בעצם הייתה עם קטניס, כי היא הייתה חייבת עזרה, כדי שמישהו יעזור לה לפוצץ.
ואז טרש שומע אותה, ומעיף את קלוב מקטניס, בעצם מציל אותה בשנייה האחרונה, ומנסק לקלוב את הראש, ממש מאיים עליה, אתה רגת אותה? את כאילו טרש ממש, כמו קצת פיטה וקטניס, הם כזה טרש ורו היו מאותו מחוז, והוא כזה מה שאלה אותה, אתה רגת את הילדה הקטנה הזאת? וממש הורג אותה בברוטליות מול הפרצוף של קטניס.
נכון.
לוקח אבן ו...
ואז בעצם הוא אומר לקטניס, אוקיי, תספרי לי מה היה שם, כי זה מראה לך כמה חורים יש להם בעלילה. כי הם לא רואים כלום, רק רואים את מי שמת, כאילו.
כן, ואז פרש בא להרוג את קטניס, והוא שואל אותה, את באמת עזרת לה? את באמת היית חברה שלה? את כאילו,
מה? ובעצם קטניס מספרת לו הכל, כולל זה שהיא עטפה אותה בפרחים, וגם היא אומרת בעצמה, אני נשברתי, גם כאילו היא קיבלה את זה שהיא מתה, רק היא רצתה שבאמת, כאילו היא באמת אמרה את האמת שלה, של כזה, אני אוהבת את רו, אני גם מצטערת שלה.
היא גם אמרה לו, פשוט תעשה את זה זריז, כאילו, פשוט נכון. תקשה ממנו את זה, אמרה לו, רק תעשה את זה זריז, כאילו, זה היה בעצם המילים, כביכול האחרונות שלה, שהיא חשבה שולחות להיות.
ואז אני חייבת להגיד שעלו לי מלא שאלות על טרש, כי בסופו של דבר, קורה פה מין סיטואציה, ורציתי גם להבין כמה היא אמיתית.
כאילו להגיד לעצמי... זה סיטואציה שאתה כזה אומר עצמך?
מה, זה לא אמיתי וזה, זה לא הגיוני שהוא בעצם אומר לה, אוקיי, אני חסה עלייך הפעם, פעם באה שנתראה, אני ארוג אותך, אז כאילו שתדעי. ואז זה כזה איפשהו קצת הצבן אותי, כי כמו שאת אומרת, אני לא אוהבת את זה שלקטניס יש רק מזל, אני אוהבת לראות את זה שהיא באמת הצליחה בזכות עצמה, ובאמת אמרתי עצמי, למה הוא בעצם נותן לה ללכת? ואז אמרתי כמה דברים. אחד, רו היא דמות ממש, ממש משמעותית בספר, כן? היא דמות שמובילה לנו את הספר, היא לא סתם שם. ואז התחלתי להגיד שאני חושבת שטרש, הוא אומר לה ללכת, כי בעצם הוא כועס על עצמו שהוא בעצמו לא קראתי את הברית. שהוא לא חשב על זה, הוא לא חשב על האפשרות הזאת. היא מתה סתם,
היא מתה גם שנייה לפני שהיה אפשר להיות בזוגות.
לא, בדיוק, בגלל זה אני אומרת, היא מתה סתם מבחינתו. הוא כועס על עצמו, כי הוא אומר, אם אני הייתי קוראת את הברית, היה יוצא החוק הזה, ועכשיו היינו ביחד, הוא ממש כועס על עצמו. הוא לא סתם אומר לקטניס ללכת. יש פה הרבה רגשות מאוד מעורבים, הוא לא רוצה כאילו להיות חייב לה. הוא גם אומר, היא לא כזה איום בשבילי, הרי קטניס מספרת שטרש הוא ענק ומפחיד, והיא אומרת, אני רק ראיתי אותו ואמרתי, וואו, הוא הרבה יותר מרשים עוד ממה שזכרתי, והוא גם השמין מאוד בזירה, היא מסבירה שזה מאוד מוזר, אבל איכשהו נהיה שמן בזירה, יותר ממה שהוא היה לפני זה, לא שמן, אלא חזק כאילו וחסון.
אני חושבת שהוא קצת גם כמו קטניס, כאילו, הוא לא יהרוג אנשים סתם. מנה קטניס עד עכשיו, כאילו, לא הרגה אנשים בשביל הכיף ופרש, ורו, הם גם כאלה, הם קצת האנדרדוג גם.
אני חושבת שזה מעבר לזה, אני חושבת שבאמת, הוא אומר לעצמו, הוא גם אחד מתחרט, וגם אני כן חושבת שהוא אומר, אוקיי, גם אם בסוף קייטו יהרוג אותי, אז אולי יהיה לה סיכוי. אני חושבת שהוא חושב את כל הדברים האלה, שהוא כאילו אומר, אני נותן לה ללכת, ויש לזה המון סיבות למה זה בסדר. כי אני יכול להרוג אותה בקלות, כי בשבילי לא משהו רציני, כי אני מתחרט שאני לא הייתי עם רו, כי עכשיו היא הייתה חיה ויכול להיות שהייתי חוזר איתה הביתה. כאילו יש פה המון המון דברים שהם
המון דברים, המון דברים מתחת לפני השטח, אבל אז הוא עושה משהו מדהים. הוא לוקח את התיק שלו ואת התיק של קייטו ובורח.
הוא לא עושה משהו מדהים, הוא עושה משהו של חזק. כן. כי אנחנו רואים את נשואל שהיא חלשה והיא פוחדת והיא רק רוצה להציל את עצמה, את האור של עצמה, לעומת שאני לא שופטת אותה, כן?
No.
כבודה במקומה. ואנחנו רואים את החזק שהוא לא מפחד, הוא בכלל רואה את המריבה בין קטניס לקלוב ובכלל מתערב, כי הוא לא מפחד, הוא גונב להם את זה, כי הוא יודע שזה יחליש אותם ובורח.
ואז בעצם הוא מעמיד את קייטו במבחן האולטימטיבי, לרדוף אחרי הציוד, שאנחנו לא יודעים למה הוא כל כך חייב אותו, או לרדוף אחרי קטניס. ובעצם קטניס בראש שלה אומרת, הוא לא ירדוף אחרי, הוא חייב את הציוד שלו. אני לא יודעת למה, אבל הוא חייב ללכת לקחת את הציוד שלו.
אני חושבת שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן שומעים שהוא מגיע בסופו של דבר לקלוב, והיא בעצם סוג של כזה מתה לו בידיים, ושתיהם בורחים לשתי צדדים שונים, והוא צריך לבחור.
כן, אבל קטניס כזה רצה קצת, ואז היא כזה נורא מתנשק, היא פצועה. קלוב פצעה אותה, היא מדממת. היא ממש עצרה איזה כזה 100 מטר משם, והיא התחבאה, וכזה רצה לראות כאילו לאן הוא רודף, כדי שהיא לא תבריח אותו חזרה למחנה שלה ושל פיטה. היא ממש רצתה לראות לאיזה כיוון הוא הולך, והוא הלך לכיוון של השדות. שזה גם מין אזור שעד עכשיו קטניס הייתה רק ביער, ויש איזה שדה במלא צבעים שונים, אנחנו לא יודעים מה יש בשדה הזה, הם מדברים על זה שזה עד גובה המותניים השדה הזה, כזה נכון. של חיטה וכל מיני דגנים, נחשים, כלבים, בורות ווואטאבר, אף אחד לא יודע מה יש שם.
נכון, היא אומרת גם כל הזמן כמה הזירה גדולה, וכמה היא עד עכשיו לא סקרה את כל
כן, הזירה. וכמה אף אחד אחר כאילו לא כנראה נכנס לשם חוץ מטרש, כי הוא כנראה שהוא יודע מה יש שם, הוא מכיר את הצימנות.
עוד הפעם, בא מחקלאות גם.
כן, בדיוק, הוא מגיע מחקלאות.
מחוז חקלאות. מחוז 11.
ואז בעצם קטניס עושה את דרכה חזרה,
כן, ובורחת אל פיתה, כאילו, אין יותר מדי, פשוט נכנסת.
אני מזריקה לו, זה היה באמת שאני מוזר שהיא זריקה לו את זה ליד, אני מזריקה את זה לרגל, כאילו...
נכון, רשום שהיא מזריקה את זה ליד, ונכנסת וישנה את זה, היא גם גמורה, כן?
היא גמורה, היא מדממת, היא עוד פעם, כמה, איך זה נקרא קונקושן?
זזוי מוח.
זזוי מוח, תודה. כמה זזוי מוח היא קיבלה, כאילו, במשחק הזה, גם הפצצה.
זה מטורף, אני עוד הפעם. זה משהו שלא הערכתי בפעם הראשונה שקראתי את הספר, כי הייתי קצת יותר צעירה, ויותר הייתי כזה, יו, מה היא רוצה, וזה. ודווקא אחרי זה, הבנתי כמה סוזן השקיעה בזה שאנחנו נרגיש כמה הכל אמיתי. כמה היא רצתה שהכל יהיה אמיתי. גם הבחירה של טרש, שאני יודעת שהרבה קוראים אותה, והיא כאילו מרגישה להם כזה קצת פייק, היא לא פייק. היא לא, היא באמת לא. אני חשבתי על זה טוב, ובאמת היה שם היגיון בזה שהוא אומר לה, תלכי, יש פה חרטה מאוד גדולה שהראו מתה, והוא מרגיש דם על הידיים. ודם על הידיים, כאילו, לא סתם, לא מהאויב שלך, מהבן אדם הכי קרוב אליך. הוא צריך לחזור, הוא אומר לעצמו כבר שהוא יחזור, והוא בעצם חוזר בלעדי רו.
כן.
כמו שאמרנו, זה כבר שלב שאנשים רואים את הסוף, ובעצם הוא צריך לחזור בלי רו, ואני חושבת שזה מה שגורם לו גם להגיד לקטניס ללכת.
כן, לא, זה אחד, כאילו, אין, הפרקים האלה זה הפרקים, בעצם החלק הזה שהספר זה החלק, באמת, אין לי מה להגיד, זהו, אני פשוט כל הזמן רואה את הספר.
יאללה, פרק הבא.
פרק הבא, נקסט.